טוב, אנחנו התחלנו פרק ל"ח, והמהר"ל בפרק הזה מברר מדוע באחרית הימים מגיעים לאותה התנגשות המתוארת בנביאים, בעיקר בנביא יחזקאל, בין ישראל לבין גוג ומגוג. הסביר המהר"ל שבאופן מהותי סיבת ההתנגשות היא האחד מול הריבוי. עם ישראל הוא מדרגת האחדות בעולם, לעומת זה גוג ומגוג מסמן את מדרגת הריבוי. כן, זהו נושא שחוזר הרבה פעמים בדברי המהר"ל, של היסוד האחד, שכמובן בא להעיד על אחדות הבורא, על זה שנאמר על עם ישראל, כמו שהגמרא במסכת ברכות שואלת מה כתוב בתפילין של מראה אלמה, של הקדוש ברוך הוא, כתוב בתפילין, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, ובתפילין שלנו מה כתוב? שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעיד שאנחנו אחד, כמו שאנחנו מעידים עליו שהוא אחד. זאת אומרת, ההשתקפות של האחדות האלוקית במציאות, זה העם האחד הזה, העם שנאמר עליו גוי אחד, שהוא ערך האחדות. לכן גם כן הנושא של אחדות ישראל הוא נושא כל כך קריטי, כן? הוא לא כמו בעמים אחרים. בעמים האחרים תמיד אחדות זה טוב, אבל זה לא הנושא הקריטי. בעם ישראל זה קריטי, הנושא של האחדות. על זה היה חורבן בית המקדש השני, על הפילוג, על השנאה, שנאת חינם, על המחלוקת. ובעצם אומרת הגמרא במסכת יומא, זה גם היה בבית ראשון. כן, התפלגות המלכות, זה אצלנו נושא קריטי. למה? כי זה בדיוק התפקיד שלנו בעולם. התפקיד שלנו בעולם זה להוכיח שגוף שלם כמו עם, הוא בעצם, למרות שהוא בנוי מהרבה פרטים, הרבה אינדיבידואלים, הוא גוף אחד. כמו שהמהר"ל הסביר בפרק הקודם, שעם ישראל הוא בחינת אדם כולו. כלומר, העם הזה הוא כולו בעצם נחשב לאדם אחד, בעל איברים. השבטים הם 12 איברים של הגוף האחד. אז זה שאנחנו נגלה את האחדות הזאת בנו, זה לא עניין לאומי, זה עניין אלוקי. צריך להבין, יש הבדל כאן. בכל העמים, לגלות אחדות זה נותן כוח לאומי. כשעם הוא מאוחד, אז יש לו כוח לתפקד כעם. מבחינה לאומית, אז זה בטח מקל, שכל חלקי העם מוכנים לעזור ולתפקד אחד עם השני. זה עניין לאומי. ולכן גם כן, כשיצטרכו לזרז את העם להיות מאוחד, ידברו על עניינים לאומיים. האחדות בישראל זה לא עניין לאומי, זה עניין אלוקי. הנה, זה מה שהוא עכשיו הולך להגיד בפסקה השנייה. ודע, ודע, יש פה ידיעה. ידיעה אלוקית, ידיעה תורנית, ודע. כי אשר הוא מאחד ישראל, כלומר, מה שנותן לעם ישראל תוקף האחדות, שהעם הזה יחשב כאדם אחד, בעל איברים רבים, הוא השם יתברך. כלומר, את אשר, מה שמאחד את ישראל זה לא העובדה שאם העם הוא מלוכד והוא מאוחד, אז זה יותר טוב. זה נותן לו כוח לאומי יותר גדול. זה רק פועל יוצא. זה רק תולדה, הדבר הזה. אלא פה מדובר בדבר הרבה יותר עמוק. זה באמת תחושת השייכות למציאות האלוקית הנשמתית של כנסת ישראל, זה משהו אחר. ודע, כי אשר הוא מאחד ישראל, הוא השם יתברך, אשר הוא אחד, והוא אלוקיהם. זאת אומרת, שמה שמהווה מקור לאחדות, אחדות ישראל, זה האחדות האלוקית, זה לא אותו דבר. זה לא אינטרסים, זה לא שזה שווה לנו להיות מאוחדים. בדרך כלל כשאנשים מדברים על אחדות בעם, הם מדברים על זה במושגים של כדאיות. כדאי להיות מאוחד, אחרת איך נעמוד מול אויבינו, איך נצליח במשימות הלאומיות, אז זה בטח יותר טוב להיות מאוחדים, נכון? לא, זה עניין אינטרסנטי, זה משהו אחר. זה פועל יוצא, זה לא העיקר, זה לא היסוד, כן? מה פה המהר"ל אומר שזה לא מתחיל מזה. ודע, כי אשר הוא מאחד ישראל, הוא השם יתברך. הוא מאחד, הכוונה, מי שנותן לעם הזה תוקף האחד, זה השם אחד. אשר הוא אחד, והוא אלוקיהם. כלומר, הוא הכוח המהווה את עצם קיומם, כן? ולכך, השם יתברך, מאחד ישראל. זאת אומרת, שהאחדות, אחדות ישראל, זה לא דבר שנתון להערכה אנושית. אנחנו, בבחירתנו, יכולים לגלות את זה, להוציא לפועל את זה. אבל זה לא מתחיל מאיתנו. האחדות, אחדות ישראל, זה לא מתחיל מאיתנו. לכן, מי שבאמת, זה נפקא מינה מאוד גדולה. כי אם אתה בא ואתה מנסה לשכנע את האנשים להיות מאוחדים על ידי אינטרסים, יכול להיות שבשלב מסוים, מה יגידו אנשים? אז האינטרסים שלנו לא משותפים, אז כל אחד לדחקו, נכון? למה לא? כמו שקורה בכל העמים. הנה, בספרד, הבסקים אומרים, שזה לא האינטרס שלהם לחיות עם הספרדים. אז נלחמים מהבוקר עד הלילה. ואותו דבר באירלנד. כן, אתם פרוטסטנטים, אנחנו נוצרים, אנחנו לא מסתדרים, ולא, כדאי, וזה שווה, וככה נהיה יותר חזקים. לא, לא שווה לנו. אנחנו לא רוצים. מי אמר שאנחנו לא רוצים? הנה, היום גם כן יש איזו מדינה שקיבלה, הכריזה על עצמה כעצמאות. כן, זאת אומרת, אני לא שווה לנו, אנחנו לא, אנחנו, מה? לא, אז מה אתה מדבר? אתם מבינים, זה לא ככה, זה עניין של, אז אם אתה אומר שזה עניין של אינטרסים, אז יכול להיות שיהיו חלקים בעם שיגידו, לא, אנחנו לא, זה לא שווה לנו, מצד האינטרסים שלנו, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא, לא שווה לנו, לא כדאי לנו, לא מעניין אותם, לא רוצים. מה? בין כך ובין כך, זה בדיוק מה שאנחנו מסבירים עכשיו. זה לא תלוי בבחירה שלנו בדבר הזה. הדבר הזה, גילוי אחדות ישראל, זה לא מתחיל מן הנקודה של האינטרסים הלאומיים. זה לא מתחיל מזה. זה מה שהוא מסביר פה. ולכך, השם יתברך, מאחד ישראל. זאת אומרת, מה שבאמת יאחד אותנו, זה הכוח האלוקי ששורה עלינו. זה מה שמאחד אותנו. כמו שהמקום שבו היינו הכי מאוחדים, זה היה בהר סיני. כאיש אחד בלב אחד. בכל, כתוב שבכל התחנות במדבר היו במחלוקת. מגיעים להר סיני, אחדות. למה? כי בהר סיני העניינים האנושיים הפרטיים התבטלו לעומת המציאות האלוקית האחדותית. אז אם כן, מפה גילינו דבר סוד נורא, שכדי לאחד את עם ישראל לא צריכים להתעסק באינטרסים, אלא צריכים להתעסק בנשמה. כי הנשמה היא בלתי מתחלקת. אתם מבינים? זה כמו אדם. אותו דבר, יכול להיות שהאינטרס של יד שמאל זה לא אינטרס של יד ימין, אבל מצד שהם שייכים לאותה נשמה, אז שתי הידיים צריכות לדאוג אחת לשנייה. כן, מה רצית, נורין? נכון. נכון. כן, אנחנו לא רק לומדים ממנו, אנחנו בכלל, הגילוי הזה, בעולם הריבוי, אנחנו נמצאים, העולם הזה זה עולם של ריבוי, אבל בתוך עולם הריבוי יש נקודה שהיא מהווה את ההשתקפות של סוד הראשית, ולכן ישראל נקראו ראשית. זה העם האחד הזה. זאת אומרת, בעולם הריבוי יש נקודה סגולית שאומרת שהכל אחד, והנקודה הסגולית הזאת שהכל אחד זה עם ישראל. אז תבוא ותגיד, אבל בעם ישראל יש תמיד הרבה מחלוקות, וזה אחד מן המחלות הכי קשות שסבלנו מהן במשך הדורות, כן, שהיה בתוכנו פילוג, התפלגות המלכות ורבים זה עם זה וכו', נכון? כי זה נקודת המבחן שלנו, זה בדיוק ככה. כיוון שזה המהות שלנו, אז אנחנו תמיד עומדים במבחן הזה. האם אנחנו נצליח לחשוף את הנקודה האחדותית? והאמת שכל הניסיונות להתפלג לא עלו יפה עד הסוף אף פעם. תמיד בסופו של דבר בא איזשהו שלב שאין ברירה. כן. טוב, זו שאלה חשובה, אבל התשובה של הכוזרי שקיבלנו אותה בארץ ישראל, ואז זה פותר את כל הבעיות. זה לא לפי דעת הכוזרי. לפי דעת רבי יהודה הלוי, סיני זה חלק מארץ ישראל. וזה דעת של הרבה 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 ראשונים, שארץ ישראל זה לפחות עד לנילוס. אז אם כן זה פותר את הבעיה, שכן קיבלנו את התורה בארץ ישראל, זה תשובה אחת. יש דאומרים שזה לא עד לשם, אז למה אם כן מחוץ לארץ ישראל? זה כמו כל דבר, צריך קניין. ויש עוד תשובה, כי באמת יש צד אוניברסלי בתורה. הנה המדרש אומר, התשובה השנייה, שכל דבר צריך קניין. זאת אומרת, צריך להביא את התורה לארץ ישראל, זה התפקיד שלנו. כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, צריך להעביר את זה מהר סיני להר ציון. אתם יודעים מה שאומר הרמב"ן? הרמב"ן בפרשת תרומה אומר שהר סיני זה רק זמני. עובדה שנעלם, אף אחד לא יודע איפה זה היום. אז איפה הר סיני הקבוע? המשכן, ואחר כך המקדש. הר סיני הקבוע, יש הר סיני גיאוגרפי. אנחנו לשם לקבל את התורה. אבל זה לא הסיני המהותי. הסיני המהותי זה משה קיבל תורה מסיני. זה מדרגה. המדרגה הזאת בהתחלה נתגלתה במדבר, וזה היה זמני מאוד, ואחר כך אומר הרמב"ן, הדבר הזה שנקרא ערך, הזה שנקרא סיני, הוא נכנס לתוך מחנה ישראל, ולקחנו את סיני איתנו. 40 שנה הסתובבנו עם סיני, ואחר כך העברנו את זה למשכן, ובסוף העברנו את זה למקדש, והמקדש זה הסיני הקבוע. אז יש את הסיני הזמני ויש את הסיני הקבוע. כן.
זה יוצא שגם משה
היה כהן גדול? מה? כן, ודאי, ככה אומרת הגמרא מסכת צווחים, מה שאתה אומר. שמשה רבנו שימש ככהן גדול, זמני, נכון מאוד. עד שהוא העביר את הכהונה הגדולה לאהרון, ואז אהרון הפך להיות כהן גדול קבוע, ומשה רבינו מדרגה של נבואה. מה? משה רבינו הוא הכל. הוא גם מלך, הוא גם נביא, הוא גם כהן. הוא הכל. ראי בישורון מלך, בית הספר שלו, לפי דעת המפרשים, חלק מן המפרשים, ראי בישורון מלך, זה משה רבינו, שהיה לו דין מלך. אז אם כן הוא הכל, ממנו הכל מתחיל. אחר כך, לאט לאט, התפקידים מתפרטים. כן? אבל הכל מתחיל ממנו, אז זה אותו, אותו עיקרון. אפשר להגיד, במובן הרוחני. אבל זה לא הנושא שלנו בדיוק עכשיו. עכשיו אנחנו נחזור למה שכתוב פה. ולכך, השם יתברך מאחד ישראל, זאת אומרת, שהוא הכוח האחד השורה בנו, כן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זאת אומרת, אנחנו תמיד נשאר גוי אחד, עד שהם עם אחד. זאת אומרת, מהותנו כעם אחד זה מהות אלוקית. לכן אם אנחנו רוצים לחזק את אחדות ישראל, אנחנו חייבים לחזק את הממד האלוקי של העם. ככל שמבליטים את הממד האנושי, אז עם ישראל נוטה יותר לפילוג. ככל שמבליטים יותר את הערך האלוקי של עם ישראל, אז עם ישראל חוזר לאחדותו. ככה זה עובד. זה העניין. מי שבאמת חותר לאחדות ישראל, הוא צריך לחשוף את הממד האלוקי של העם הזה. כי כמובן, באלוקות יש אחדות גמורה. והיסוד, יסוד האחדות בעם ישראל, הוא לא יסוד אנושי. זה לא שבני אדם החליטו שלוקחים כמה אנשים ועושים מזה עם. זה לא נכון, בעם ישראל זה לא עובד כך. כן, זה בא מתוך, הוא אמר, ציווה ויעמוד. זאת אומרת, עם ישראל, הוא עומד באחדותו מתוך הבריאה האלוקית הזאת, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה, כאחדות גמורה. וכמו שאנו אומרים בתפילה, במנחה של שבת, אתה אחד. ושמך אחד, ומתוך זה, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. כן, הרי, כי השם יתברך, אשר הוא אחד, והוא אלוקי ישראל, על ידי זה, ישראל הם עם אחד. כן, זאת אומרת שבעצם, כל אחד צריך להרגיש את השייכות שלו, לאחדות הזאת. לכן הרב קוק כותב בספר אורות שמי שמעלה על דעתו לחלק את עם ישראל לחלקים, לכיתות, לכל מיני פלגים וכו', הוא עובד עבודה זרה. זאת אומרת, אין הבדל בין זה לבין עבודה זרה. מכירים את הפסקה הזאת באורות? לא מכירים? כדאי לדעת את זה. זה דבר שחשוב לדעת אותו. שהוא אומר שכל הדבר הזה, זה בדיוק היה המשל שהיה בסיפור משפט שלמה. מחלוקת הדעות, אורות התחייה, סעיף כף. עמוד עין ג' מחלוקת הדעות על דבר הדרכת הכלל. זאת אומרת, יש מחלוקת, כן, בין הוגי דעות. איך להדריך את הכלל. לזה הרב מתכוון. מחלוקת הדעות על דבר הדרכת הכלל. איך להדריך את הכלל. אם בזמן הזה, כלומר עכשיו בדורות האלה, שרבו פריצים, נושאי דגל ההפקרות ביד רמה. מה הבעיה? על מה המחלוקת? על הדבר הזה שיש בתוך עם ישראל אנשים מופקרים. שהם אומרים, אכפת לנו, לא תורה, לא מצוות, כן? והם לא מתביישים בזה ביד רמה. הם אפילו גאים בזה, הם טוענים, מה? אנחנו אתאיסטים אידיאולוגים. אז יש מחלוקת לגבי מה? האם ראוי להפריד את האומה שהקשרים נושא דגל שם השם לא יהיה להם שום יחס עם פורקי העול הפושים, או שמה כוח השלום הכללי מכריע את הכל. אז עכשיו הרב יסביר מה המחלוקת. יש מחלוקת, יש בזה שתי עמדות. יש עמדה שאומרת, זהו, הגענו לקו אדום. עם אנשים כאלה אנחנו לא יכולים לחיות, אנחנו לא יכולים להסתדר, אין לנו מה לחפש עם אנשים כאלה, שהם לא מתביישים אפילו להגיד שהם מופקרים, שהם לא רוצים לא תורה ולא מצוות, לא אכפת להם מכלום, אז אין לנו ברירה, אלא חייבים להיפרד. מה? או, זה עמדה אחת, או יש עמדה אחרת שאומרת שמה כוח השלום הכללי מכריע את הכל. אולי יותר טוב שלמרות שמדובר באנשים כאלה, בכל זאת, בגלל כוח השלום, וזה יחליש אותנו, ולא כדאי לפלג ככה את האומה, אז נסבול בכל זאת את המצב הזה, ואיכשהו נמשיך לחיות איתם. בסדר? מה? באורות התחייה, סעיף כ', עמוד עין ג'. אז אומר, הרב, יש מחלוקת כזאת, כן? המחלוקת הזאת הייתה כבר קיימת בזמנו, בימינו היא רק החריפה המחלוקת הזאת. יש אומרים ככה, ויש אומרים ככה, אלו מביאים הוכחות, אלו מביאים הוכחות, כל אחד מביא נימוקים, זה אומר, מה פתאום, אתה לא מבין שאם אתה לא נפרד מאנשים כאלה, אתה תושפע, ובסוף זה יפגע בך, ותראה מה שהם עושים, ותראה הם מקלקלים את הכל, והם בכלל מביאים למצב חמור ביותר, ותראה מה שקורה איתם, ובכלל נסיגות, עניינים, תראה לאן זה מגיע. זה דעה אחת. כן, ודעה שנייה אומרת, לא, תשמע, עם כל זה אין ברירה, חייבים להחזיק מעמד, אז יש מחלוקת, כמובן המחלוקת היא אינסופית, כי הרי כל אחד יש לו נימוקים משלו. להוכיח את הצד הזה, או להוכיח את הצד הזה, שכדאי להיפרד, כל אחד ילך לדרכו, תל אביב לדרכה וירושלים לדרכה, או בכל זאת נמשיך להחזיק מעמד לחיות ביחד, למרות הכל. אומר הרב, כל עיקרה של פלוגתא זו, זה שיש בכלל מחלוקת כזאת, באה מפני השפלות הכללית. זה רק מראה באיזה מצב אנחנו, שבכלל יכולה להיות מחלוקת כזאת. שעדיין לא נגמרה התארה לגמרי ביסוד האופי של האומה. זה בגלל שהאומה היא עוד לא מספיק ביררה את האופי שלה. היא בתהליך של התהוות, אז היא שברירית. כן? מצד חיצוניות נפשה. והיא מתארת והולכת. היא צריכה להתאר עדיין מתאומת הגלות, מהמצב הנורא הזה. שחיינו במשך 2000 שנה. זה מה שאתם שומעים, דעות כאלה, אומר הרב, זה רק אומר, מאילו צלקות אנחנו סובלים, מאיזה מצב אנחנו נמצאים, שבכלל יכול להיות. אלה הכיתות יחדיו, אתה יודע מה זה שתי העמדות האלה? אסביר לך מה זה. אינן בזה במדרגת שתיים נשים זונות, שבאו אל שלמה. אתה זוכר את הסיפור בתנ״ך? שבאו שתי נשים שמה לפני שלמה המלך? כן? שכל אחת מה טענה? כל אחת טענה שהבן החי הוא שלה, נכון? הדיבור, אביהו חרב, ניסיון הוא מחוכמת אלוקים שבמלכות ישראל. תקשיבו טוב מה שהרב מגלה, הוא מגלה לנו סוד פה. פה זה חשיפת אחד מסודות התורה. שכל הסיפור הזה שכתוב שמה במשפט שלמה, זה היה המשל על עם ישראל. והבן החי הזה, התינוק החי הזה, מי זה היה? זה היה עם ישראל. והמלך שלמה זה מי שהשלום שלו. שיר השירים אשר לשלמה, מדובר על הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא רצה לברר את הנקודה הזאת. אז הוא אומר, תביאו חרב, בוא נחתוך. ניסיון הוא מחוכמת אלוקים שבמלכות ישראל, אותה הראויה להידחות, כלומר, איזו עמדה בכלל צריך מיד לדחות על הסף. מה העמדה? היא הטוענת גזורו. אותה אישה שאמרה, טוב, אז אני מסכימה שיחתכו את התינוק לשניים. כן? זה אותה אישה, מה נאמר עליה מיד? ובהתמרמרה מבלטת היא את אמיתת התינה שבלב, שהיא חשה בעצמה. זה סימן שהיא מלאה שנאה, אותה אישה, שהרי לא אכפת לה שהתינוק ימות. אז היא כאילו מופיעה כאם שדורשת את הבן, אבל מצד האמת היא מלאה שנאה. אין בה שום רחמים. היא לא אוהבת את החיים. היא לא אוהבת את התינוק. מתי אמא מוכנה שיחתכו את התינוק שלה לשניים? שכל עניינה הוא רק, אז בוא נסביר לך מה זה. אתה רוצה לדעת מאיפה זה בא אצלה? גם לי, גם לך, לא יהיה גזורו. צרות עין, אינטרסים כיתתיים, אגואיסטים. העיקר שאף אחד לא יקבל כלום. אז היא מוכנה בשביל זה שיחתכו את התינוק. לא אכפת לי, העיקר שאת לא תקבלי. אז אם בשביל זה התינוק צריך למות, העיקר שאת לא תקבלי. והאם הרחמנייה, אם האמת, אומרת תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתהו, ורוח הקודש, אתם יודעים, שכתוב שם שבאותו רגע שמושלמו המלך פסק שהיא האם האמיתית, היא עשה בת קול ואמרה, היא האם. תנו לה את הילוד החי, היא אמו. אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים, אף על פי שפירוד גמור, כי העולה הלב המנתחים והאכזריות, אי אפשר הוא. והיו לא יהיה. על זה זה נאמר. על הרצון לחלק, לחתוך את האומה. זאת היא ממש, עכשיו אני מגיע למה שאמרתי, זאת היא ממש מחשבה של עבודה זרה כללית. אתה יודע לדעת איפה זה מתחיל, עבודה זרה? זה פה. עבודה זרה כללית. זו עבודה זרה שרוצה לחתוך את עם ישראל לחלקים מסיבות במרכאות מוצדקות כמובן. למה זה עבודה זרה? כי זה בדיוק מה זה עבודה זרה. זה לקחת את האלוקות וחלילה לחתוך אותה לאלילים, נכון? קצת פה וקצת שם. אז אותו דבר, מי שלוקח את עם ישראל ורוצה לחתוך אותו לחלקים, מה עושה? הוא לוקח את הכוח האלוקי הזה שמתגלה בעולם כגוי אחד, והוא רוצה לקחת סכין ולחתוך. זה בא מזה, אם כן, אותו דבר. מי שרוצה פירוד בעם ישראל, בעומק נפשו, הוא עובד עבודה זרה. מה אתה אומר? טוב, אני קראתי מה שכתוב באורות. זה במילים שלו, כן. האור לא יהיה, האור לא יהיה, כן. ודאי, גם זה לא יכול להיות. יש הרבה שאלות פה. כן. מה, אתה מדבר לגבי הארץ? בסדר גמור. באמת אי אפשר לבדל. אתה רואה שהאימא האמיתית היא באמת, או העיקר שהתינוק יחיה, זה נכון, אבל זה ודאי שאימא לא מוכנה לוותר על, לא מוכנה לוותר על הילדים שלה, אבל הכל מתחיל קודם כל, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. אם אין גוי אחד, אז אתה חושב שזה שאנחנו לא מקבלים, זה שאנחנו לא זוכים לכל חלקי ארץ ישראל, זה בגלל שעוד לא זכינו לכל חלקי העם. כשאנחנו נזכה לכל חלקי העם, ונרגיש שאנחנו עם אחד, אז הארץ אוטומטית היא פה. האמא מחכה. פעם הבאתי לכם את המאמר של אם הבנים שמחה, שאם הבנים שמחה זה נאמר על ארץ ישראל שמחכה לבניה. אז אתה מכיר אמא שמוכנה לוותר על חלק מן הילדים שלה? ארץ ישראל מוכנה לך לוותר על חלק מן הילדים שלה? תגיד, לא צריכים אתכם, אנחנו מוותרים עליכם. ארץ ישראל, אז אתם מוכנים לוותר חלק מן הילדים שלי, אז חלק ממני לא יהיה כאן. מה חשבת? לא מבינים את עומק העניין. בעומק העניין, איך קורה שאין לנו את כל ארץ ישראל? כי אנחנו עוד לא הבנו שאנחנו צריכים את כולם. מה אנחנו שואלים? שאלה מספר אחת. טוב, למעשה זאת המציאות שהעם לצערנו מחולק ללא מעט פלגים. ונראה לכאורה שלעולם לא תהיה. נו, אז אנחנו, זה בדיוק העבודה שלנו. העבודה שלנו זה, קודם כל, תדעו לכם, שמה שרואים את עם ישראל מחולק להרבה פלגים, זה מה שמשדרים מרדיו החיזבאללה מהבוקר עד הלילה. מי שרוצה להיות דובר של רדיו החיזבאללה, אז הוא ישדר את זה קבוע. כי זה מה שרוצים לשכנע אותנו, מה חשבתם? אז זה בדיוק מה שרוצים שנגיד. הרי האויבים שלנו לא מצליחים לנצח אותנו. אז הם מצאו שיטה. אם כולם יריבו עם כולם פה, אחד יגיד, כן צריך לצאת עם טנקים, השני יגיד, לא צריך לצאת עם טנקים, ועד שיגמרו לריב, בינתיים אנחנו נראה עליהם 1,000 קטיושות. מה יש? זה פטנט טוב, לא? זה מה ש... מה שמשדרים פה מהבוקר עד הלילה שאנחנו מפולגים, זה תעמולה של האויב. זה מה שהאויב רוצה. ואנחנו חוזרים על זה כמו טוקים. שאנחנו מפולגים, שאנחנו לא מסתדרים אחד עם השני, שהספרדים נלחמים באשכנזים, התימנים בספרדים, הדתיים בחילונים, החילונים פלוס והדתיים פלוס. זה בדיוק מה שהם רוצים. זה בדיוק העניין, הרי הם רוצים את התינוק מת. אז מה אמרה אמא שרוצה את התינוק מת? לחתוך. אז אנחנו חוזרים על זה, בגלל שאומרים את זה בהרצאות מאוד חשובות באוניברסיטאות, בכנס פלוני וכנס אלמוני, אז אנחנו חוזרים על זה, כאילו שאם כולם אמרו, אז זה עשו מחקרים אדירים, שמוכיחים שבין אנחנו מפולגים, אבל כשאנחנו נלחמים, כולם באותם ממדים. זה מה שהם רוצים שנאמין. אנחנו לא הבנו את הפטנט עוד. קוראים לזה מלחמה פסיכולוגית. במקום שאנחנו באופן קבוע נגיד פעמיים באהבה, לא נכון, עם ישראל אחד, אנחנו חוזרים כמו טוקים אחרי התעמולה של כל האויבים שלנו, מצפון ומדרום, ממזרח וממערב, שעם ישראל מפולג, שסועה, קרועה, יש פה מלחמת עדות, מלחמת דתות, מלחמת דעות, הכל פה, הכל מפולג. זה מעניין מאוד, אבל בכל זאת, עם כל כך הרבה מחלוקות, בכל זאת, אנשים האלה ממשיכים לחיות אחד עם השני. איך אתה מסביר את זה? זה לא מבינים. אבל לא, אז נסביר. בהרצאה הבאה נסביר לכם. איך בכל זאת מצליחים לחיות אחד עם השני למרות שהם אויבים אחד את השני? כי ברור שהם אויבים אחד את השני, נכון? זה הנחת יסוד, זה הרי האקסיומה הכי פשוטה, שכולם אויבים אחד את כולם, נכון? אז עכשיו נסביר לך למה הם ממשיכים בכל זאת לחיות אחד עם השני. זה זמני. זה תעמולת האויב. כן. זה, הלוואי וכולם היו מבינים שיש פה מלחמת דעות רצינית מאוד. זה מה שרוצים שנחשוב. זה אלוקי הדבר הזה. אומר הרב, היו לא יהיה. אבל בינתיים אנחנו סובלים את היסורים האלה של אהבה אמינה שזה כן קיים, שאנחנו לא מסוגלים לחיות אחד עם השני. זה המלחמה הרבה יותר גדולה, זה מסכן אותנו הרבה יותר מכל הטילים. שכמובן מפתחים ב, 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 אבל מה, אבל המלחמת הדעות נגדנו מפתחים אותה הרבה יותר מהר מאשר מצליחים לפתח צילים. והרב פה מגלה לנו סוד מאוד גדול, שהמבחן הזה היה כבר בזמן שלמה המלך. שבאותו רגע שקמה מלכות, מלכות ישראל, אז מיד על הפרק זה עלה. מה יקרה אם יהיו אנשים כאלה שירצו לפלג את האומה? תשובה, לעולם האנשים הצודקים הם יהיו אלה שלא ירצו לחתוך את התינוק. בכל מחיר. גם אם במחיר הזה צריך לתת את התינוק החי לאישה השנייה. כמובן זה בסוף לא יהיה. זה מה שקרה הרי בסוף. בסוף נתגלה עם מי האמת. לכן אין מה לדאוג. זה מה שהרב מסביר פה. הרי כי השם יתברך הוא אחד והוא אלוקי ישראל. על ידי זה ישראל הם עם אחד. ומפני כך, הנה מלחמת גוג ומגוג מתחילה. ומפני כך מלחמות גוג ומגוג אשר מלחמה זאת על ישראל. במה? שהגויים הם רבים. הם רוצים ריבוי, הם רוצים פילוג, הם רוצים חילוק, הם רוצים מלחמת אחים פה. מלחמת אחים. תדעו לכם, כל מי שמדבר על מלחמת אחים, זה סימן שהוא קיבל כסף מן הגויים. חד וחלק. שכנעו אותו, הוא נפל בפח הזה, במלכודת הזאת, והוא עכשיו עובד בשבילם. בלי מודע, או אולי עם מודע, לא משנה. זה הסכנה הכי גדולה. זה מחשבה של עבודה זרה כללית, אומר הרב. אתה מדבר על עבודה זרה להשתחוות לפסל. זה גילויים של עבודה זרה. אבל איפה העבודה זרה הכללית, התופסת אותך במחשבה שלה? כשאתה חושב שעם אחד יכול להתפלג. והשאלה שנייה, מה לגבי הרפורמים, שלכל הדעות הם לא זרם ביהדות, אלא הם משהו שיותר דומה לנצרות מבחינת הרפורמה שעשתה וכך קנתה את סילוקה מהיהדות. יש להבדיל בין הרפורמה לבין הרפורמים. אם אדם הוא רפורמי והוא יעשה תשובה, אתה מקבל אותו חזרה לעם ישראל או לא? תגיד שהיום הוא הולך להתפלל בבית כנסת רפורמי, והוא יהודי, לא מדבר על מישהו גוי. אז מה, אתה לא תקבל אותו לבית כנסת? אם הוא יבוא ללמוד, אז מה תגיד לו, אדוני, אתה רפורמי? מה פתאום, יצאת בכלל מעם ישראל? אתה לא שעה, צריך לעבור גיור. לך תעבור גיור, אחרי זה תחזור אלינו. זה נכון שצריך להילחם ברפורמה וברפורמי מלחמת חורמה. ברור, בדעות, בזיוף, בשקר, ברקנות הזאת, שהיא כלום, הרי זה שטויות. אבל מה, אז אנחנו ניקח את האנשים האלה ונזרוק אותם לים? מה נעשה? אז נסביר להם ונעבוד על זה. שאף אחד לא ילך אחרי הדעות המסולפות האלה, המקולקלות האלה. ויש כאלה שגם הבינו את זה. יש יהודים בחוץ לארץ שהם לא ידעו יהדות אחרת. אני מכיר. אני מכיר מישהו שעשר שנים התפלל בבית הכנסת, שבראש בית הכנסת הייתה אישה. הוא אמר לי אפילו שהוא היה חבר טוב שלה. של ה... הוא קרא לה רבה. הוא אמר, אני הייתי חבר טוב שלה, היינו ביחד וזה מבלים, והיה נחמד. ועשר שנים, והוא הגיע לארץ, והוא הבין שהכל זה היה שטויות במצג בינה, אבל זה מה שהוא הכיר. ככה הוא התקרב ליהדות, ככה הוא אמר לי. אז מה עכשיו, עכשיו הוא הבין את זה, והוא עשה תשובה, והוא היה תיקון, הוא תיקן את עצמו. אז מה נגיד לו, אתה לא יהודי? מה זה קשור עכשיו? זה לא קשור לזה, אז צריך. יש לנו מלחמה נגד הרבה דעות מסולפות. וגם מי שטוען שעל הפקרות גם זה מחשבה לא נכונה. אבל לא בגלל זה אנחנו צריכים לחתוך חלקים באומה ולהגיד שהם לא חלק מעם ישראל, חס ושלום. זה שני דברים שונים. טוב, נמשיך בסדר.